אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
שעה בינלאומית 5 בנובמבר 2019 והיום בעולם. נשיא איראן חסן רוהני מודיע, נשוב להשאיר אורניום במתקן הגרעיני בפורדו.
גם יקס פרדע בר מידאריים וסזמן אנרגיה אטומי רומן, همین امروز بهش دستور خواهم داد و موظفش میکنم از فردا گازدهی رو در فوردو آغاز میکنیم.
מחר אורה לסוכנות הגרעין לשוב ולהזרים גז בפורדו. ברור לנו שתתעורר שערה בעולם, ישאלו מדוע אנחנו רוצים לעשות זאת שם. אנחנו צופים את כל זה מראש. ארצות הברית פורשת מהסכם פריז שנועד להפחית את עליית הטמפרטורה העולמית.
So we're getting out. But we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine.
אנחנו יוצאים וננסה להגיע לעסקה הוגנת. אם נצליח יופי, לא נצליח גם יופי, הבטיח בעבר טראמפ. פרישתה של ארצות הברית תיכנס לתוקפה בדיוק בעוד שנה, יום לאחר הבחירות הבאות. ה-FBI חושף כי יצר אדם בן 27 שתכנן לפוצץ מטעני חבלה בבית כנסת בקולורדו.
According to the complaint affidavit, Mr. Holzer self-identifies as a skinhead and a white supremacist. Mr. Holzer went on to suggest to undercover agents that they use explosive devices to destroy the synagogue and quote, get that place off the map. Mr. Holzer also stated that he was not concerned about any loss of life from the attack because such victims would be Jews.
מר הולצר מגדיר עצמו כמגולח ראש ומאמין בעליונות לבנה. הוא הציע לסוכנים חשאיים שהשתמשו באמצעי חבלה לפוצץ את בית הכנסת. הוא גם הצהיר שאינו מודאג מהתוצאות, שכן כל ההרוגים יהודים. מאות הפגינו אתמול בברסלונה נגד המלך פליפה השישי, שהגיע לקטלוניה לטקס פרסי. הקטלונים לא שוכחים שאחד מאבותיו, פליפה החמישי, כבש את קטלוניה לפני 300 שנים. וגם... המצליחה של שנות ה-90 משתגעים מהאהבה חוזרת למסך, הייתה כוכבת העבר קרול ברנט, שאף זכתה באמי על תפקידה בסדרה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרת על עובד בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בהחלטה של איראן לחדש את השארת האורניום במתקן בפורדו.
امروز میخواهیم ما در خدمت شما فناوران عزیز و شرکت های فناوری و نوآوری و کارخانه نوآوری گام 4 رو اعلام.
היום בפניכם אנשי הטכנולוגיה והיזמות, אני רוצה להכריז על השלב הרביעי בהפחתת המחויבות של איראן להסכם הגרעין, כך הכריז הבוקר נשיא איראן חסן רוהני.
البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام میکنیم.
ממחר ננקוט בצעד הרביעי, זהו צעד חדש. הודענו למדינות שנותרו בהסכם הגרעין ולמדינות הידידותיות מראש על הצעד הזה, שיתקיים תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הסוכנות הבינלאומית תמשיך בפיקוח למרות הפעילות שנתחיל מחר.
גם יקס פרדע בר מידאריים וסזמן אנרגיה אטומי רומן, همین امروز بهش دستور خواهم داد و موظفش میکنم از فردا گازدهی رو در فوردو آغاز میکنیم.
מחר אורה לסוכנות הגרעין לשוב ולהזרים גז בפורדו. ברור לנו שתתעורר שערה בעולם, ישאלו מדוע אנחנו רוצים לעשות זאת שם. אנחנו צופים את כל זה מראש. רק אתמול הודיעה איראן על השקה של צנטריפוגות חדשות ויעילות יותר, שיזרזו את העשרת האורניום בעוד צעד תגמול, שמשמעותו חידוש העשרה ברמה נמוכה. כל מהלך איראני כזה, מסביר לנו דוקטור רז צימת, מומחה לאיראן, משמעותו קיצור לוח הזמנים בדרך לפצצה, אך באופן מעשי אין מדובר בצעד שמעיד על זירוז משמעותי. פרופסור אמילי לנדאו סבורה שהצעדים של איראן חושפים את הפגמים המסוכנים בהסכם הגרעין. רק אתמול הודיעה ארצות הברית על צעדים וסנקציות חדשות נגד איראן. הכלכלה האיראנית שווה וסופגת עוד ועוד פגיעות, והאיראנים לא מוכנים לשבת בשקט ולקוות שהאירופים יעשו עבורם את העבודה. ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום אירן.
בוא נפתח אולי באמת בעניין הזה, העניין האיראני. יש כבר תגובות ראשונות מן הצד האמריקני על ההחלטה הזאת של איראן להשאיר אורניום בפורדו?
כן, ארצות הברית כמובן מגנה את הצעדים האלה. אך אתמול היא הודיעה על עוד סיבוב של סנקציות נוספות בהליך שכבר הולך וממצא את עצמו, הפעם נגד בכירים מהמעגל הקרוב של חמינאי, כך שבסופו של דבר האמריקנים מאמינים ש, והם אומרים את זה כל הזמן, כולל שר חוץ פומפאו, מאמינים כל הזמן שהלחץ שהם מפעילים על איראן אכן פועל, פועל במובן הזה שהוא מקשה מאוד על הכלכלה האיראנית ומלחיץ את האיראנים, אבל באותה מידה, כפי שאנחנו רואים, הוא לא גורם לאיראנים בשלב הזה להפסיק את הנסיגה הדרגתית מהסכם הגרעין, כך שישנם כאלה ששואלים, ואגב, גם הנשיא טראמפ נשאל על כך אתמול על ידי עיתונאים, שואלים, אוקיי, מה קורה הלאה? ארצות הברית לוחצת ולוחצת, איראן בינתיים לא זזה בנושא הגרעיני, מה הצעד הבא אחרי שהסנקציות ימצאו את עצמם? טראמפ אמר אז לעיתונאים, זה רק משהו כמו תראו, או נחכה ונראה. אבל זו באמת השאלה שמונחת כעת לפתחו של הממשל.
בוא נעבור מכאן לוועדת הקונגרס שמקיימת שימועים לקראת הדחת הנשיא, והיא פרסמה אתמול כמה מהתמלילים של העדויות שניתנו מאחורי דלתיים סגורות. העדויות הללו של עוזר בכיר לשר חוץ פומפאו ושל השגרירה לשעבר באוקראינה, מסבכות עוד יותר את ממשל טראמפ, נכון?
כן, אפשר לומר את זה כמעט על כל יום. בסופו של דבר, ככל שאנחנו לומדים יותר, ואנשים שצריך לומר, האנשים שמגיעים לוועדה הזאת, הוועדה נשלטת על ידי הדמוקרטים, האנשים שמזמינים, האנשים שיכולים לחזק את הטענות נגד הנשיא. ואתמול אנחנו ראינו פרסום של תמלילים מלאים, כלומר, עם מחיקות מסוימות של העדויות שניתנו בדלתיים סגורות, או לפחות חלק מהן. והן בהחלט מחזקות את הטענות האלה, גם במובן הזה שעוזר בכיר של מייק פומפאו מספר על איך שהוא בסופו של דבר נאלץ לעזוב את משרד החוץ, בגלל התחושה שמשתמשים ביחסי החוץ של ארצות הברית לצרכים פוליטיים של הנשיא טראמפ. השגרירה יונוביץ' שהודחה מתפקידה כשגרירה באוקראינה כי לא הסכימה למלא אחר הוראות הנשיא ושליחו רודי ג'וליאני, גם היא מפרטת באריכות רבה את מסכת הלחצים שהיא עברה ואיך שהיא נדחקה החוצה מתפקידה בכוח על ידי הנשיא טראמפ ושר החוץ פומפאו, כך שזה בהחלט מחזק את זה. זה גם יותר מצביע לכיוונו של מייק פומפאו כמי שעלול להיות אחד הקורבנות המרכזיים של החקירה הזאת מעבר לנשיא טראמפ. פומפאו עצמו הרי לא היה מעורב, הוא לא רצה בדברים האלה, זה רודי ג'וליאני טיפל בכל, אבל בסופו של דבר הגיבוי והחיפוי שהוא נתן כאשר הוא מעמיד את משרד החוץ שעומד ברשותו, לרשותו של הנשיא טראמפ ושל עורך דינו, הדברים האלה בהחלט מקרינים בצורה בעייתית גם על פומפאו.
ועכשיו אנחנו בעיצומה של שנת בחירות שהחלה לפני ימים אחדים. עד כמה זה באמת מועיל לדמוקרטים, או אולי אפילו מזיק להם, לקראת הניסיון לבחור מועמד שיתמודד עם דונלד טראמפ?
כל הליך ההדחה הזה הוא דבר די חסר תקדים מטבע הדברים, ולכן קשה לדעת לאיזה כיוון זה הולך. זה בעצם פעם יחידה בהיסטוריה האמריקנית שיש הליך הדחה לנשיא שעדיין רוצה, מעוניין לרוץ בבחירות. זה קשה לדעת על סמך תקדימים. מצד אחד, עצם העובדה שיש דיון יומיומי בפרשה הזאת, שזה חושף את ההתנהלות של הנשיא טראמפ, ודאי לא עוזרת לנשיא. מצד שני, קודם כל יש איזשהו מידה של רוויה בקרב הציבור, כמה הם יכולים עוד לשמוע על הפרטים האלה. ושנית, יש טענה, וזו הסיבה שהדמוקרטים חיכו כל כך הרבה זמן לפני שהם פתחו בהליך הדחה, יש טענה שהדיון הזה בעצם שואב את האנרגיה מכל הדיונים האחרים, והדמוקרטים, במקום שיעסקו עכשיו בנושאים שהם יכולים להיות מאוד חזקים בהם, כמו קריסת מערכת הביטוח הרפואי, כמו העלאת המיסים שפגעה בשכבות החלשות, כל הדברים האלה בעצם נדחקים לשוליים, כי עוסקים אך ורק באימפיצ'מנט.
ואולי עוד נושא שראוי שהדמוקרטים יעסקו בו היום הוא אמנת פריז, ההחלטה של הנשיא טראמפ בעצם להגיש את המכתב הפורמלי, הודעת הפרישה של ארצות הברית. למה זה קורה דווקא עכשיו?
טוב, זה קורה עכשיו קודם כל מסיבות טכניות. לפי האמנה מותר לפרוש ממנה רק 3 שנים אחרי, באופן פורמלי רק 3 שנים אחרי שהיא נחתמת, וזה מגיע עכשיו. וההליך הזה גם כן הוא בעצם רק הודעה על כך שבתוך שנה ארצות הברית תפרוש. זה מתוזמן מאוד טוב גם עם הבחירות שהזכרנו. הפרישה תיכנס לתוקף בחודש נובמבר, ממש לפני הבחירות בארצות הברית. זה חשוב לדונלד טראמפ, זה חלק מהמסר שלו, גם המסר האנטי-מדעי של הכחשת ההתחממות הגלובלית, אבל חשוב יותר המסר הזה של אמריקה פרסט, של אמריקה תחילה. אנחנו נדאג ליצרנים שלנו, אנחנו נדאג לתעשיות שלנו, אנחנו נדאג לקורים שלנו, פחות מזה נדאג לשאר העולם, כמו שהוא אמר בהודעה המקורית שלו בשעתו על הפרישה, יותר חשוב לי פיטסבורג מאשר פריז. בוא נשמע דברים שהוא אומר עכשיו בנושא הזה, הנשיא טראמפ.
As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries, leaving American workers, who I love, and taxpayers to absorb the cost in terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly diminished economic production. Thus, as of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord.
כן, בסופו של דבר זה המסר שלו, אנחנו חותמים על הסכמים בינלאומיים שבסופו של דבר עוזרים למדינות אחרות ופוגעים בכלכלה וביצרנים האמריקנים. זאת הגישה של טראמפ. צריך לומר אולי במילה אחת שיש כאלה שמציגים גישה הפוכה, אומרים מעבר לחשיבות העצומה כמובן בהצלת כדור הארץ, ההסכם הזה יעזור כלכלית לארצות הברית, כי בסופו של דבר הנזק של ההתחממות הגלובלית במונחים דולרים ובמונחים של מקומות עבודה הוא הרבה יותר גדול מהנזק של סגירת מכרות או מתקני ייצור אנרגיה שמזהמים.
ועוד לא אמרנו מילה על מה שקורה בארצות הברית עצמה והשריפות שעסקנו בהן בהרחבה אתמול, שגם הן על פי המדענים לפחות מושפעות בצורה דרמטית מההתחממות הגלובלית. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לכתבנו בפריס, גדעון קוץ. בפריס שבה נחתם הסכם, הם מקבלים הפעם את הודעת ארצות הברית בשלווה יחסית. הנשיא מקרו יחתום היום על הצהרה משותפת בנושא ההתחממות הגלובלית עם עמיתו הסיני. הדיווח של כתבנו גדעון קוץ.
בפריס, מקום חתימת ההסכם ההיסטורי, ובאירופה מנסים להוריד מחשיבות ההודעה האמריקנית שהייתה אומרים כאן צפויה. ארצות הברית הייתה צריכה לחכות 3 שנים בדיוק מהחתימה, ועכשיו נותרה שנה ליישום בפועל. ואז אולי כבר טראמפ לא יהיה נשיא. נשיאות צרפת פרסמה הודעה מתונה שבה אמרה כי הצד האמריקני היה מרכיב צפוי של הפרוצדורה, וכי הדבר הופך לחיונית יותר את השותפות בין צרפת וסין בתחום האקלים. צרפת משליחה בלית ברירה את יהבה למזהם הגדול השני, סין. נשיא צרפת אמנואל מקרון, העושה בביקור רשמי בסין, עומד לחתום עם עמיתו הסיני סי ג'ין פינג על הצהרה משותפת בנושאי האקלים.
Si nous voulons être dans le respect de l'accord de Paris, il nous faudra l'année prochaine rehausser nos engagements en matière de
אם אנו רוצים לעמוד בתנאי הסכם פריז, עלינו להגביר את התחייבויותינו להפחיד את פליקטות הגז החממה בשנה הבאה, ועלינו לאשר בשנה הבאה את התחייבויותינו החדשות ל-2030 ו-2050, ושיתוף הפעולה בין סין לאיחוד האירופי בנושא זה היא מכרעת. בפריז מודעים לכך כי רק מדינות מעטות עמדו עד כה בהתחייבויותיהן, וארצות הברית הבטיחה להמשיך ולהשתתף במפגשים הבאים בנושא האקלים, כמו ועידת הקופ-25 שהועברה בחודש הבא למדריד. כאן גדעון קוץ, מפריז.
שלום לדוקטור יונתן אייקנבום.
שלום, חפיים טובים, ערן, לכל מאזינים.
מנהל מחקר ואסטרטגיה בגרינפיס ישראל, אני מניח שאתם מגנים את ההחלטה הזאת של ארצות הברית.
כמובן מגנים מאוד, אבל זה כמובן, זה גם היה צפוי, הוא כבר דיבר על זה בעבר, והוא פועל בצורה מתמדת. סגידת הבורות, זה פשוט ככה, מה שילד בן 10 מבין, אם אנחנו מציגים לו את זה בכיתה מדעית, אז נשיא טראמפ מתעקש לטמון את הראש בחול, ולא להבין את ההשלכות הכל כך חמורות של משבר האקלים.
טוב, הנשיא טראמפ אומר, יש גם מדענים אחרים, יש כאלה שאומרים שמדובר בתהליך מחזורי של הטבע, של התחממות והתקררות, ושינויי אקלים זה לא דבר שהומצא אחרי המהפכה התעשייתית. מה אתם אומרים לטענה הזאת?
יש ויכוחים בתוך הקהילה המדעית, אבל הוויכוחים בתוך הקהילה המדעית הם לא על עצם שינויי אקלים, ורוב מוחץ, אני מדבר על 98% מהמחקרים שנעשו, מדברים על זה שלאדם יש אחריות מחאת בנושא של אקלים. וזה דבר שכמו שציינתי בהתחלה, זה דבר שאפשר פשוט לייצר, להראות את זה לילד בן 10 בכיתת מדעים, להראות לו איך אם אנחנו מכניסים גזי חממה, הכדור מתחמם וזה מגביר את העידוי וזה גורם לשינוי אקלים שמראים בדיוק מה שאנחנו רואים. היו תחזיות שנעשו לפני 30-40 שנה, והתחזיות האלה מתממשות, ואפילו מתממשות בצורה חמורה יותר ומהירה יותר מכפי שצפו. ולכן אפשר תמיד להישען על איזה מדען, כמה, זאת אומרת, אני מדבר על קומץ מדענים שמצליחים לפרסם בכתבי עת מדעיים. עכשיו מבחינת הדעות, כמובן שזו דעה, והדעה של טראמפ משתמשת בקומץ מדענים שהם לגמרי לא בקונצנסוס המדעי בנושא. כדי לעשות את זה, והכי מסוכן זה פשוט לקחת משהו שהוא ברמה של ידע מדעי, ולהחליט פתאום שהידע הזה זו דעה פוליטית למעשה.
בוא נדבר רגע על המשמעות של עזיבת ארצות הברית. עד כמה ארצות הברית היא גורם מכריע בשינוי האקלים?
אז יש לזה כמה השלכות. קודם כל, מבחינת פליטות גזי חממה, ארצות הברית היא בערך שמינית מפליטות גזי החממה של העולם. היא הרבה יותר ברמה היסטורית, כי בעבר היא פלטה היותר. אז כמובן זה פחות מסין, אבל זה עדיין שחקן מרכזי ביותר. אבל אני רואה את ההשלכות השליליות בעיקר בשני מישורים. המישור הראשון זה המסר, והחשש שבעקבות ארצות הברית יהיו מדינות נוספות שיעשו צעדים נוספים כדי לצאת מהסכם פריז, וכדי לעשות צעדים שנוגדים לחלוטין גם את הרוח של הסכם פריז וגם את ההתחייבויות. אז אני חושב על ברזיל כמובן, אני חושב על רוסיה, ואני חושב על מדינות כמו סעודיה שמייצאות נפט ועוד מדינות אחרות כאלה. זה באמת חשש כבד, ואיזשהו רפיון מצד מדינות אחרות. זה חשש אחד. החשש השני הוא בכיוון של המימון. יש חלק בהסכם פריז שצריך לממן למען טכנולוגיות, כדי לעזור במיוחד למדינות המתפתחות,
ואם ארצות הברית לא תעשה את זה, אז לא ברור מי יעשה את זה.
בדיוק, זו החשש. עכשיו, התקווה מצד שני, שרוב האנשים לא קונים את הסיפור הזה של טראמפ, זה סיפור שהוא לא מבוסס מדעית, שוב, אני אומר, זה סגידת הבורות, ובמקום הזה, גם בתוך ארצות הברית וגם מחוץ לארצות הברית, אנשים מתארגנים בכל הרמות. בתוך ארצות הברית זה ברמה של מדינות, כמו קליפורניה, אבל אפילו טקסס, מדינה שהיא, לא יודע, מעוז הגז והנפט, מייצרת יותר אנרגיה עכשיו מאנרגיית שמש ורוח.
אתה אומר, יש דברים שאפשר לעשות גם ברמת המדינות, והדברים הללו נעשו. אני רוצה לשאול אותך לגבי הסכם פריז שנחתם כבר ב-2015. אנחנו מדברים כבר על 4 שנים של תחילת יישום של ההסכם הזה. עד כמה אתם מתרשמים שהעולם באמת יפנים, והמדינות באמת מקיימות את המחויבויות שלהם על פי ההסכם הזה לצמצם את פליטת הגזים?
המדינות התחילו לממש את המחויבויות שלהם, אבל ברור לכתחילה, וזה מיד אחרי חתימת הסכם פריז, שההסכם הזה הוא הסכם עם מכנה משותף מאוד מאוד נמוך. והמטרה שלו לכנס את כולם ביחד, ולכן גם ארצות הברית יכולה להיות בפנים, וגם רוסיה וגם ברזיל, כולם יכולו להיות בפנים. אבל כמובן שעל זה הרצון היה לבנות משהו הרבה יותר עוצמתי, לקראת שנה הבאה להגיע לאפס פליטות פחמן עד 2050.
טוב, עכשיו יש שנה, שנת בחירות בארצות הברית, אתה מעריך שהנושא הזה יעמוד בראש סדר היום, או ששאר הנושאים אולי יצליחו להפיל על הנושא הזה?
אני רוצה להאמין ולאמר ולקוות, ולא יודע בדיוק איזו מילה להשתמש, בוודאי שכל מועמד דמוקרטי שיקח על טראמפ יחזיר את ארצות הברית להסכם פריז, זה אני כמעט בטוח בזה.
יונתן אייקנבאום, מנהל מחקר ואסטרטגיה בגרינפיס ישראל, תודה רבה על הדברים. לפני 300 שנה היה זה פליפה השישי שכבש את, החמישי שכבש את קטלוניה ואת בירתה ברסלונה. כעת מלך מסדרת הפליפה, פליפה השישי, מגיע לטקס הענקת פרסים בעיר, והוא מתקבל שם בסערה גדולה. דיווחה של כתבתנו נטליה קנבסקי.
כך זה נשמע אמש ברחובות ברצלונה. הכל החל אחר הצהריים כאשר מלך ספרד פיליפה השישי עם רעייתו לציציה ושתי בנותיהם הגיעו לבירת קטלוניה לטקס השנתי להענקת פרס על שם נסיכת ג'ירונה המוענק לכישרונות צעירים. ימים ספורים בלבד לאחר ההפגנות הסוערות בעקבות הפסיקה של בית המשפט העליון במדריד לדון לתקופות מאסר ממושכות את מנהיגי הבדלנים הקטלנים, כעת המלך הוא שהסעיר את רוחות התומכים בעצמאות האזור. הסיבה העיקרית למחאה היא העובדה שבנאומו לאומה בשלושה באוקטובר 2017, יומיים לאחר משאל העם האסור על עצמאות קטלוניה, גינה פיליפה השישי את ההתנהגות הלא דמוקרטית כלשונו של המנהיגים הבדלנים. תומכי העצמאות ראו בכך אלבון מצד בית המלוכה וטענו שהמלך לקח את צידם של השמרנים שהיו אז בשלטון. שנתיים אחרי האירועים הדרמטיים של סתיו 2017 נותר המלך מעין סדין אדום בעיניהם של התושבים הקטלנים התומכים בהיפרדות החבל מספרד ובהקמת רפובליקת קטלוניה עצמאית. זאת הסיבה לשריפת תמונותיהם של פיליפה השישי וקודמיו אתמול ברחובות ברצלונה. המפגינים גם חסמו דרכי גישה לאולם הכינוסים שבו נערך הטקס ובחירים רבים לא הצליחו להגיע לאירוע המלכותי. המצב בקטלוניה ממשיך להיות מתוח, שישה ימים בלבד לפני הבחירות המוקדמות שהכריז עליהן ראש הממשלה בפועל פדרו סנצ'ס, ושבהן צפויה מפלגת הימין הקיצוני ווקס להגביר עוד את כוחה הפוליטי.
בווסט מינסטר בחרו אתמול ברוב קולות את סר לינזי הויל, חבר הלייבור, למחליפו של ג'ון ברקו כיושב ראש בית הנבחרים, לאחר שזה סיים את תפקידו בתום עשור. סר לינזי, שפתח את נאומו בהספד מרגש לביתו שהלכה לעולמה לפני שנתיים, זכה ליותר מ-50% תמיכה בקרב חברי הבית, והובל לדוכן לכל קריאותיהם הנלהבות של חברי הפרלמנט. אפילו ראש הממשלה בוריס ג'ונסון פירגן ליושב ראש החדש בנאום שנועד לקבלו בברכה. שלום לכתבנו בלונדון נידו סואן.
שלום ערן. כן, אווירה חגיגית משהו אחרי הפרידה המרגשת מג'ון ברקו. כך זה נשמע אתמול כשאב הבית סר קן קלארק הכריז על סר לינזי הויל כמי שעתיד למלא מעטה את תפקיד יושב ראש בית הנבחרים. בוא נשמע.
סר לינזי הויל has obviously secured more than 50% of the ballots cast. So the motion before the House, the question is that Sir Lindsay Hoyle takes the chair of this House as Speaker. As many as of are of that opinion...
Sir Lindsay Hoyle קיבל למעלה מ-50% מקולות חברי הבית, אומר קן קלארק וכאל, שאלה האם יתמנה לינזי הויל לתפקיד יושב ראש הבית. מי שבעד יגיד איי, מי שלא, לא. כלומר, נה, אף אחד... לא אומר לא, כצפוי. מיד אחר כך הזמין אותו אב הבית וסר הויל הובל, שלא לומר נגרר לדוכן היושב ראש על ידי כמה מחברי הבית הנלהבים. בואו נשמע.
I invite Sir Lindsay Hoyle to take the chair of the house. I want to hopefully show that the experience I've shown previously will continue. As I promised, I will be neutral, I will be transparent. I think this house we can do more to ensure that that transparency continues.
אני רוצה לקוות שהניסיון שצברתי יימשך, כפי שהבטחתי יהיה ניטרלי ואנהג בשקיפות, ואני סבור שבבית הזה אנו יכולים לעשות יותר כדי להבטיח שהשקיפות הזו תישמר. כעת אקרא לראשונה לראש הממשלה, והנה ראש הממשלה בוריס ג'ונסון פותח באנקדוטה קצרה לפני שהוא מחמיא לסר הויל. בואו נשמע.
Whenever any of us is preparing to speak in this chamber, we all know that there is a moment between standing up and when the speaker calls you, when your heart is in your mouth,
And in that moment of anxiety about whether you're going to make a fool of yourself and so on, and indeed at the moment when we sit down amid deafening silence, the kindliness of the speaker, kindliness of the speaker is absolutely critical to our confidence and the way we behave. And Mr. Speaker, over the years I have observed that...
כל אימת שמישהו מאיתנו מתכונן לשאת דברים בבית הזה, כולנו מכירים את הרגע אחרי שאתה קם, לפני שהיושב ראש קורא בשמך, כשהלב נמצא בתוך הפה שלך, ובאותו רגע של חרדה, וברגע בו אנו מתיישבים לכל שתיקה רועמת, אדיבותו של היושב ראש הינה קריטית מעין כמוה לאופן שבו ננהג, אומר בוריס. לאורך השנים צפיתי במעלותיך הרבות, הוא פונה לסר הויל, ואני בטוח שתעמוד לצידם של הספסלים האחוריים, ה-backbenchers, כפי שהבטחת, ושתנהג לפי לוח זמנים קפדני במושב השאילתות השבועי לראש הממשלה, זה נאמר בקריצה.
ומה מבטיח סר הויל?
זהו, אז סר הויל הדגיש שכל חברי הבית שווים זה לזה, ואת השוויון הזה הוא אומר חשוב לשמר, והבטיח שכך יעשה. כמו כן הוא דיבר על חשיבותו של ביטחונם האישי של חברי הבית, והבטיח כי הוא שהיה סגן יושב ראש והפך ליושב ראש בעצמו, יפעל לטובת כלל חברי הבית ולא יאכזבם.
בוא נדבר על האיש עצמו, סר לינדזי הויל, מי הוא, מאיפה הוא מגיע?
אז הוא מגיע מלנקשר, מדובר בפוליטיקאי מאוד ותיק, ועל פי עדויות של מי שמכיר אותו, הוא ממולח, נחוש, מצוי היטב בחוקי הפרלמנט, גם אלה שכתובים, גם אלה שלא כתובים. הוא נבחר לשמש כאחד מסגניו הראשונים של ג'ון ברקו כבר ב-2010. הסגנון שלו נחשב מאוד מאוד שונה מברקו, אגב, נחשב מאוד אבהי, מאוד רך. ברקו הנהיג מן איזה סדר יום קפדני ולא חסך ביקורת ארסית פה ושם מכמה מחברי הבית, ובפני הויל ניצב האתגר האם באמת להמשיך את הרוח הרדיקלית של ברקו במתן כוח לחברי הבית להציע הצעות דחופות לסדר היום, כמו שברקו באמת הנהיג בעשור שבו הוא היה היושב ראש. הוא עשה גם הוא אפשר כל מיני הצעות תיקון ביניהן להסכם הברקסיט, בעצם הראה שיושב ראש הבית יש לו כוח רב ומשמעותי בקבלת החלטות. אז בעצם נשאלת השאלה האם סר לינדזי הויל אכן ימשיך בקו הזה,
כי זאת באמת השאלה בכלל, האם סר הויל ימשיך לכהן כיושב ראש בית הנבחרים, כיוון שבעוד חודש בריטניה בוחרת בית נבחרים חדש, התמונה יכולה להשתנות, לא?
אז זהו, שמקומו די מובטח, כאמור, זה תפקיד שאינו תלוי בבחירות כאלו או אחרות. זה נכון שהוא יכהן רק יום אחד בפועל לפני ש... בעצם בפרלמנט לפני שיהיו בחירות, אבל הוא עדיין ימשיך לכהן כיושב ראש ללא קשר לבחירות. מה שכן, האם בזמן שיהיה hung parliament, מה שנקרא פרלמנט שאין בו רוב, באמת תפקידו יהיה קריטי יותר מאשר פרלמנט שבו יש רוב לממשלה, שבה היא בעצם יכולה לעשות פחות או יותר ככל העולה על רוחה. קורבין כבר אמר אגב שסר הויל יזדקק לזוג עיניים אחוריות מעתה והלאה.
רק שתיים, הוא יצטרך הרבה הרבה יותר. עידו סואן כתבנו בלונדון, תודה רבה.
תודה אירן.
אנחנו חוזרים לסדרת הכתבות של אנטוניה ימין, שליחתנו לאירופה על נפילת חומת ברלין, 30 שנה אחרי. בגרמניה שוב מרגישים ברוחות של שינוי, אלא שבניגוד ל-1989, אז המוני גרמנים יצאו לרחובות למען חופש ודמוקרטיה, הפעם מתחזק עולם של אלה שמסיתים לשנאה ואלימות. אז לאן פניה של גרמניה, האם עוד אפשר להציל אותה, או שאולי הכוחות הנאו-נאצים שעליהם אנחנו שומעים לעתים תכופות כל כך לאחרונה, ינצחו במאבק על הופיעה של המעצמה החשובה באירופה. אנטוניה ימין עם הפרק השלישי בסדרת הכתבות בליבה חומה.
30 שנה אחרי נפילת חומת ברלין, נדמה שגרמניה ניצבת על פרשת דרכים. מצד אחד היא המגדלור הליברלי והדמוקרטי של המערב, ומצד שני הימין הקיצוני מרים כאן את ראשו והופך לכוח פוליטי עולה. בשבוע שעבר מועצת העיר בדריסטן אפילו הכריזה על מצב חירום נאו-נאצי. אז לאן פניה של גרמניה? האם לכיוון הלאומני? או שבסופו של דבר הכוחות הליברליים יצליחו במאבק שלהם על נפשה ועל אופייה של המדינה הזאת?
לפני
חודשיים היינו בכינוס פוליטי של מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה בכפר פייץ. שם אחד המשתתפים הסביר לנו, הם מכניסים לכאן את כל הזרים, להם נותנים את כל הכסף. אנחנו צריכים לשלם מיסים עד שאי אפשר עוד, והם מקבלים הכל. מסדרים להם מגורים, הם יכולים לנסוע בחינם בתחבורה ציבורית. איפה קורה דבר כזה? בשלושת החודשים האחרונים היו בחירות אזוריות בשלוש מדינות במזרח גרמניה, ברנדנבורג, סקסוניה וטורינגה. בכל אחת מהמדינות הללו הכפילה את כוחה מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, והייתה למפלגה השנייה בגודלה. בברנדנבורג, שבה חצי מהתושבים עדיין מרגישים אזרחים סוג ב', מקדה המפלגה את הקמפיין שלה בנפילת החומה, והדגישה את הפערים בין מזרח ומערב. פערים שניכרים עד היום.
Und zum ersten Mal seit 1989 habt ihr wieder die Möglichkeit, die Zukunft zu bestimmen.
אליס ויידל, מנהיגת מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, עולה לבמה ובנאום חוצב להבות. אומרת לתושבי הכפר הקטן פייץ כי זו הפעם הראשונה מאז 1989 שיש להם אפשרות לקבוע איך ייראה עתידם. כשהיא מסיימת לפרוט על תחושות הנוסטלגיה, היא עוברת לנושא הבוער באמת, הפליטים והמאגרים. וזה מתברר, עובד נהדר על מי שבא הנה כדי לשמוע אותה.
Ich fühle mich gefährdet, wir wohnen in Cottbus und wenn ich jetzt in die Stadt fahre, meistens mit der Straßenbahn,
אישה מבוגרת מספרת לי, אני מרגישה בסכנה בגלל הזרים. אני גרה בעיר קוטבוס וכשאני נוסעת העירה, בדרך כלל בתחבורה ציבורית, אני תמיד מרגישה לא נוח. אני תמיד מסתכלת מי נמצא סביבי, ותמיד יש איתי גז פלפל. נבהיר, בגרמניה כולה שיעור הזרים עומד היום על 25%. רובם אינם פליטים וגם לא מוגדרים כאלה, אבל בברנדנבורג שיעור הזרים עומד על 8% בלבד. אז מה גורם דווקא לתושבי מזרח גרמניה ליפול בשבי הימין הקיצוני? אחת הסיבות היא כאמור תחושת האכזבה והאפליה שחווים במזרח לעומת המערב, אבל סיבה נוספת קשורה בכלל בחינוך. בעוד במערב גרמניה איבדו במשך שנים את תחושות האשמה עקב השואה, במזרח גרמניה לימדו את הילדים כי לא הם ולא אבותיהם היו אחראים למה שקרה במלחמת העולם השנייה. כך מספרת לנו קטרין בר, שהתחנכה בגרמניה המזרחית. יום אחד שאלתי את המורה שלי לאן הלכו כל הנאצים. היא ענתה לי, הם כולם במערב. ואני האמנתי לזה וחשבתי לעצמי, תודה לאל, הם כולם נעלמו. וכשהחומה נפלה, המחשבה הראשונה שלי באמת הייתה, אוי ווי ווי, עכשיו כל הנאצים יחזרו. Walk up and down outside the wall. 30 שנה אחרי נפילת חומת ברלין, גרמניה נקרעת מבפנים. הלאומנים מושכים ימינה ומזכירים עבר מפואר ונוסטלגי, ואילו כוחות ליברליים ודמוקרטיים מנסים להזכיר למדינה הזאת שהיא המגדלור של אירופה. מי ינצח במאבק הזה? את זה רק העתיד יוכל לגלות לנו. אנטוניה ימין, ברלין.
שנה לבחירות בארצות הברית, וביום שישי פתח כנס סומוס השנתי בפוארטו ריקו. מדובר בכנס פוליטי בהשתתפות בחירה הקהילה ההיספנית, בהם סנאטורים וחברי קונגרס מושלים וראשי עיריות. שלום לדני דיין.
שלום רם.
הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק. זה ציבור אמריקני שלא תמיד קל לנו כישראלים להגיע אליו. אתה תהיה שם בכנס הזה, מנסים לשפר את הקשרים איתו, נכון?
כן, אני אהיה שם, האמת, בפעם הרביעית ברציפות, בעצם, סליחה, 3 מתוך 4 שנים, פעם אחת הכנס בוטל בגלל הנזקים של הוריקן מריה לבירת סן חואן, הכנס בוטל, אבל אנחנו משתתפים כל שנה. תראה, זה בעיניי, כשאני הגעתי לניו יורק, ראיתי צריך להחליט איזה קהלים לתעדף בפעילות שלנו. ניתחנו את המספרים, היה ברור שהקהילה ההיספנית, אם אני מדבר כרגע על חלקות אתניות, היא הקהילה האסטרטגית ביותר למדינת ישראל, לעתיד של יחסי ישראל ארצות הברית.
בשל הריבוי הטבעי, בגלל ההגירה?
כבר היום ההיספנים הם 18% מאוכלוסיית ארצות הברית, 18% זה למעלה מ-50 מיליון נפש. אבל הגידול שלהם הוא פי 4 ממוצע הגידול של האוכלוסייה בארצות הברית. לפי התחזיות בשנת 2050 30% מאזרחי ארצות הברית יהיו היספנים, ואי אפשר יהיה לקיים את אותה רמת אינטימיות שיש היום למדינת ישראל עם החברה האמריקאית ועם הממשל האמריקאית, אם ב-30% האלה לא תהיה לנו אחיזה חזקה ביותר.
ואנחנו מדברים על אוכלוסייה, אנחנו נוטים להתייחס אליה כמקשה אחת, אבל יש פה הרבה מאוד תתי רזולוציות, ויש בה אוכלוסיות שמאוד מאוד אוהדות את ישראל, נוצרים אוונגליסטים, לעומת זאת אחרים שהרבה פחות תומכים בישראל. איך אתם מתייחסים לרזולוציות האלה?
קודם כל אתה צודק לחלוטין, הרזולוציות גם מבחינות ארצות מוצא וגם מבחינת מיקום גיאוגרפי בתוך ארצות הברית, ויש קורלציה. למשל בניו יורק מדובר בעיקר על פורטוריקאים ועל דומיניקנים, בפלורידה מדובר בעיקר על קובנים, ועוד שבטקסס ובקליפורניה זה מקסיקאים, וכל אחד הם נתונים סוציולוגיים ודמוגרפיים אחרים, ולכן גם נתונים פוליטיים אחרים. למשל הקובנים, לפחות הדור הוותיק, נוטה יותר למפלגה הרפובליקנית כי הוא אנטי קומוניסטי, בעוד שאחרים נוטים יותר לדמוקרטים, בניו יורק בוודאי. ולכן צריך, זאת אכן תורה שמדינת ישראל צריכה להקדיש לה, בעניות דעתי, הרבה יותר מאמצים מאשר היא מקדישה להם היום. בעיניי זה היה צריך להיות פרויקט לאומי של יצירת הקשר עם הקהילה ההיספנית, כפי שאמרת, על גווניה. צריך גם לזכור, יש בתוך הקהילה ההיספנית היום מאבק דורות, אולי המאפיין מפורסם ביותר הוא המאבק הסמוי קצת מן העין, אבל שהוא מתקיים בין AOC, אלכסנדריה אוקסיו קורטס, לבין המנהיגות הפורטוריקאית הוותיקה של ניו יורק, על מי יהיה המנהיג של הקהילה הזאת. יש לזה גם השלכות כלפי מדינת ישראל בהחלט.
ויש גם מועמד מטעם הדמוקרטים שמתמודד בבחירות עכשיו, בבחירות הפנימיות הדמוקרטיות, חוליאן קסטרו. מה אנחנו יודעים על עמדתו בנוגע לישראל?
הוא שייך למיינסטרים בנוגע לישראל, הוא טרם התבטא בסוגיה שעכשיו עובדת על הפרק של הסיוע לישראל, האם להתנות אותו בהתניות כאלה או לא. אני מעריך, אבל אני כמובן לא יכול להבטיח, שאם הוא יתבטא הוא יהיה יותר קרוב לקו של ביידן מאשר לקו של סנדרס. צריך לזכור גם שבמערכת הבחירות הקודמת, כבר ב-2016, דווקא במפלגה הרפובליקנית היו שני מועמדים לטינים, טד קרוז ומרקו רוביו, שלא צלחה דרכם, יכול להיות שגם דרכו של קסטרו, של חוליאן קסטרו לא תצלח, אבל אני חושב שהשאלה מי יהיה הנשיא, מתי יהיה הנשיא ההיספני הראשון לארצות הברית, היא שאלה של מתי ולא שאלה של אם.
טוב, אני מניח שאתה מנצל לא מעט את המוצא אמריקה לטיני שלך, גם כדי לייצר את הקשרים הללו, נכון?
בהחלט, אני ממתג את עצמי במקום השליחות שלי כקונסול הכללי ההיספני הראשון של ישראל בניו יורק. אני מדבר איתם בספרדית לא מעט, לפעמים גם הספרדית שלי יותר טובה מהספרדית של בני מהגרים בפורטו ריקו מהרפובליקה הדומיניקנית. בסופו של דבר אני נולדתי בדרום אמריקה, הם כבר, רבים מהם כבר דור שני.
דני דיין, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, תודה רבה לך.
תודה, אירן.
אנחנו מכאן לסיפור קשה שמגיע אלינו מקולורדו. ה-FBI הודיע אתמול שהוא הצליח לסכל ניסיון פיגוע בבית כנסת בקולורדו. במסגרת פעילות של הבולשת נעצר ריצ'רד הולצר, בן 27. הוא חשוד שתכנן להטמין מטעני חבלה בבית כנסת בעיר. שלום לכתבנו אסף זלינגר.
שלום, אירן.
מה קרה שם?
אז בוא נתחיל מהפרטים. במהלך החודשים האחרונים הבולשת הפדרלית עוקבת אחר ריצ'רד הולצר, בעיקר ברשתות החברתיות, שבהם הוא מתבטא בגנות היהודים, בגנות זרים בכלל, אמירות כמו הלוואי והשואה הייתה מתקיימת כי אז הם היו מתים, כמובן שולל ומכחיש את השואה, אמירות כגון כל היהודים צריכים למות. בעקבות טיפים, חלקם של הליגה למניעת השמצה, הולצר עולה על הרדאר של הבולשת שמתחילה להתכתב איתו ושולחת לכיוונו שוטרים וחוקרים סמויים. במהלך אותם קשרים הוא מתוודא בפניהם שבכוונתו להרעיל את בית הכנסת בפואבלו שבקולורדו, בית כנסת שמונה כ-35 משפחות באמצעות ארסן. הם מציעים לו, אותו חוקר סמוי מציע לו להשתמש במטעני חבלה שהוא אף מספק לו. לאחר שהולצר יוצא עם מטעני החבלה לכיוון בית הכנסת עם עוד חבר, הבולשת עוצרת אותו, וכרגע ה-FBI מנסה לגזור עליו עונש של 20 שנות מאסר בעקבות ניסיון פשע שנאה. בוא נשמע את הדברים שאומר חוקר הבולשת דין פיליפס אתמול במסיבת עיתונאים.
According to the complaint affidavit, Mr. Holzer self-identifies as a skinhead and a white supremacist. During the investigation, FBI agents became aware of racist, anti-Semitic, and threatening statements made by Mr. Holzer on social media. Mr. Holzer repeatedly expressed his hatred of Jewish people and his support of a racial holy war.
כן, אז אתה יודע, מלחמת שמד, מלחמת שמד גזענית של האומה הלבנה, הסקינהדים נגד היהודים. בוא נצא רגע לרמת המקרו, אנחנו בערך שנה אחרי אותו פיגוע בבית הכנסת עץ החיים בפיטסבורג. במהלך השנה הזו, וגם מאז עלייתו של דונלד טראמפ לשלטון, מדווחים על עלייה בביטויי גזענות. בליגה למניעת השמצה טוענים שבשנה האחרונה בלבד, מאז אותו פיגוע בפיטסבורג, נעצרו כ-13 בני אדם בחשד שניסו או לפגוע בצורה פיזית או התבטאו כנגד יהודים.
והשאלה הגדולה היא כמה עוד הולצרים מסתובבים להם שם בארצות הברית. אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה.
תודה.
אכזבה עצומה בניגריה לאחר שוועדת האוסקר החליטה לפסול את מועמדותו של הסרט לב הארי בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר. הוועדה הודיעה שהסרט כולל יותר מדי דיאלוגים באנגלית ועל כן לא ייכלל ברשימה לקראת תחרות פרסי האוסקר ל-2020. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
לפני 4 שבועות פרסמה ועדת האוסקר את רשימת הסרטים שהתקבלו לתחרות בקטגוריית הסרטים הבינלאומיים לשנת 2020. ההודעה אז חוללה התרגשות גדולה בניגריה. בפעם הראשונה התקבל סרט ניגרי לתחרות היוקרתית, ולא סתם סרט, אלא סרט בכיכובה ובהפקתה של הכוכבת הניגרית האהובה כל כך, ז'נבייב נאג'י. אבל ההתרגשות הזאת ארכה רק זמן קצר. אתמול הודיעה הוועדה כי הסרט לא יוכל להשתתף בתחרות מכיוון שרובו דובר אנגלית. הסרט לב ארי אכן כולל רק 11 דקות של דיאלוג בשפה מקומית. שאר הדיאלוגים הם באנגלית. הסרט לב ארי מספר את סיפורה של אישה צעירה, ביתו של תעשיין גדול. התעשיין חולה והוא מבקש למנות את ביתו לעמוד בראש החברה שלו. אבל מכיוון שביתו עדיין חסרת ניסיון, הוא ממנה גם את אחיו. כלומר הדוד לפקח עליה.
The biggest legacy I will leave for posterity is you.
הקומדיה המצחיקה מאוד הזאת מביאה את ההתנגשות בין השניים על רקע סיפור של העצמה נשית בחברה הניגרית. הסרט של נאג'י זכה לתשבוכות רבות בעולם. הוא כבר השתתף בפסטיבל הסרטים של טורונטו. הוא גם מוקרן בנטפליקס, כך שהחשיפה שהסרט זכתה לו הייתה עצומה. ובכל זאת כך נראה דרכו אל האוסקר חסומה. הכאב בניגריה גדול במיוחד, מכיוון שתעשיית הסרטים שם היא גדולה מאוד. נוליווד היא בעצם תעשיית הסרטים השנייה בגודלה בעולם. בתחילה היו אלה סרטים באיכות ירודה, שהופצו בקלטות DVD. השחקנים היו גרועים, העלילה הייתה פרומה. אבל לאורך השנים האחרונות, לאט לאט חל שינוי.
We have understood too that you can shoot for the international market and you can shoot for your local market. And for a film to go international, you have to understand the politics.
הבנו שאפשר להפיק סרט עבור התעשייה הבינלאומית ואפשר להפיק סרט עבור התעשייה המקומית. אם רוצים שהסרט ילך לשוק הבינלאומי, חייבים להבין את הפוליטיקה של התעשייה הזאת מבחינת נוכחות בפסטיבלים בינלאומיים שונים. כך מספר מפיק סרטים ניגרי בנוליווד. את ההשקעה הזאת רואים ללא ספק בסרט של נאג'י. ההפקה מוקפדת מאוד, המשחק מצוין, העלילה משעשעת וכוללת תפניות בלתי צפויות. ג'נבייב נאג'י כמובן לא הסתירה את אכזבתה מפסילתו של הסרט לאוסקר. הסרט הזה מייצג את הדרך שבה אנחנו בניגריה מדברים. זה כולל אנגלית אשר משמשת לנו כגשר בין 500 ויותר השפות המדוברות במדינה שלנו. לא אנחנו בחרנו מי ישלוט עלינו בעידן הקולוניזציה. כמו תמיד, הסרט הזה, כמו סרטים רבים אחרים, הוא ניגרי לתפארת, כך הציצה. רבים בניגריה חשים כי פסילתו של לברי הינה סתירת לחי לנוליווד כולה מצידה של הוליווד האמריקאית. כאן רינה בסיסט.
אנחנו נפרדים מכם על רקע המחווה של הדי-ג'יי, התקליטן הבלגי מייקל שק, שהוציא השבוע שיר רימיקס על יושב ראש בית הנבחרים הפורש ג'ון ברקו, האיש הססגוני והצבעוני שיוצא עכשיו לגמלאות. הנה. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים חן עוז ושימון דוקרקר, אני רן סיפורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נמצאים כל השבוע בפודקאסט, בהסקט שלנו, חפשו אותנו גם בגוגל, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.